הערב נחלק את השיעור לשניים. בחלק הראשון נראה בעניינה של הפרשה, סיום ספר בראשית, ובהמשך דבר נפלא על צום עשרה בטבת הבא עלינו לטובה. לטובה, לטובה, נסביר למה. כן, זה לא תשעה באב, נסביר. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. וימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה ומעט שנה. ויקריבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, כדי לעשות קו, אם נא מצאתי חן בעיניך. עוד קו, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, קו נוסף, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ושטני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. הצורה שבה יעקב אבינו מבקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען, מאוד מאוד לא ברורה. שלוש פעמים יעקב אבינו פונה ליוסף ואומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, אל נא תקברנו במצרים. כך פונה אבא לבן, מתחנן, תעשה לי טובה, בבקשה, קבור אותי בארץ כנען, לא במצרים. בוודאי יעקב ליוסף, יוסף לא היה עושה את זה לבד, הוא לא יודע שקבורת האבות והאימהות היא בחברון. יוסף שמשתדל כמה שיותר, את אותם שנים שהוא לא זכה לכבד את אבא, שהיו רחוקים אחד מהשני, לעשות הכל בשבילו. אז איך קורה דבר כזה? איך יעקב הגיע למצב שהוא נראה על פניו מתחנן ליוסף, שנקרא גם יוסף הצדיק, תעשה לי טובה, אבל באמת, באמת, קבור אותי בארץ כנען, ולא במצרים. איך מבינים את זה? והשאלה יותר מתחזקת, כשרואים, כשיוסף מבקש את אותו דבר מהשבטים, בסוף הפרשה, בקטע השני חוזרים אל הלוויה של אבא, והיה של יוסף במצרים, והוא בבית אביו, והכי יוסף 110 שנים, יושב שם, ואז בהמשך, פסוק כ"ד, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת והאלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ שנשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, כדי לעשות קו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. מתי? בשבוע הבא? עוד חודשיים? עוד שנתיים? עוד מאות שנים? זאת אומרת, אם זה עוד מאות שנים, אז בעצם מה הוא מבקש? שכל דור יעביר לדור הבא, לדור הבא, מי יודע כמה דורות, שלא ישכחו לקחת את מה? את העצמות של יוסף. פה יוסף היה צריך לבקש 100 פעמים, אם נא מצאתי חן בעיניכם, אם נא תעשו עמדי חסד, אל נא תקברו אותי במצרים, תעבירו את זה לדורות הבאים. מילה לו. פשוט מודיע להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה. אז איך זה שיעקב אבינו פונה במטבע לשון של תחנונים כביכול לבנו ליוסף הצדיק לקבור אותו בארץ כנען ולא במצרים? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, כשיוצאים ממצרים, משה רבינו הוא זה שלוקח את עצמות יוסף איתו, ונאמר על זה בקטע הרביעי, פסוק י"ט, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביע אשביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. שמים לב? מה אומר משה רבינו? פקוד יפקוד, כך אמר יוסף, הוא מצטט את יוסף, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה ראה משה רבינו להוסיף עוד מילה שלא הזכיר יוסף הצדיק? כי מה כתוב בקטע קטע השני, פסוק כ"ה, וישבה יוסף את בני ישראל לאמור, הנה, פקוד, יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. נכון? שני שורות אחרונות בקטע השני, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. משה רבינו, כשאומר את זה לישראל, כשהוא לוקח את עצמות יוסף, שתי שורות מהסוף בקטע הרביעי, ויקח משה את עצמות יוסף, כי ישבה השביע את בני ישראל לאמור, שורה אחרונה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, איתכם. מה ראה משה רבינו להוסיף את המילה, איתכם, שלא הזכיר אותה מי? יוסף הצדיק. ושאלה שלישית ואחרונה, מה אומר משה? כי השביע השביע את בני ישראל. נאמר על זה בקטע השישי, כי השביע השביע, למה שני פעמים? אלא הוא נשבע להם שאין בליבו עליהם. והם נשבעים לו שאין בליבם עליו. וגם זה מאוד לא מובן. כשיוסף נשבע, אין בליבו שום כעס, שום תלונה על האחים, על כל מה שעשו לו, זה ברור. אבל מה זאת אומרת? והם נשבעים לו שאין בליבם עליו. מה זאת אומרת? הם נשבעים שאין בליבם עליו? מה יש להם עליו? הרי הם כמעט הרגו אותו. ומי הציל אותם? מי יחיה אותם? מי נתן להם אוכל? להם ולכל משפחותיהם יוסף. שיגידו תודה מהיום עד מחר בלי הפסקה. אז הנה באים חזל ואומרים, והם נשבעים לו שאין בליבם עליו. איזה דבר היה בליבם של האחים, שהיה יכול להיות בליבם של האחים, שהם צריכים להישבע שאין בליבם עליו כלום? אלה הם השאלות. בסיום ספר האבות, מעשה אבות סימן, בא בנים, כמו שאמרנו, זה ב-DNA אצלנו, בואו נראה פה באמת דבר קצר, פילי, פילי, פילי פלאים. שוב בקיצור של התנו הראשונה, יעקב אבינו ערב מותו מבקש מיוסף שלוש פעמים, אם לא מצאתי חן בעיניך, בקטע הראשון, שים נעתך תחת יריחי, אל תקברני ממצרים, מתחנן מבקש שיוסף יקבור אותו בארץ כנען. מה זה המטבע הלשון הזאת? ברור שיוסף יקבור אותו שם, זה בכלל לא שאלה. למה הוא צריך כביכול להתחנן? ואילו יוסף שמבקש שיקחו את עצמותיו בעוד מאות שנים, הוא רק אומר, ועליתם את עצמותיי מזה? לא נע, לא בקשה ולא כלום. של השנייה, מה ראה משה רבינו שלוקח את עצמותיו של יוסף להוסיף מילה שיוסף לא אמר אותה? כי מה אמר לאמור, שורה האחרונה בקטע רביעי, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. המילה איתכם יוסף הצדיק לא אמר, ובתורה אין אות מיותרת, אין תג מיותר. אז מה ראה משה להוסיף מילה? ודבר שלישי ואחרון, כי ישבע ישביע יוסף פעמיים, הוא נשבע שהוא לא כועס, אין בליבו עליהם כלום, והם נשבעים שהם לא כסים ואין בליבם כלום עליו, לא טענות. איזה טענה יכולה להיות לאחים על יוסף הצדיק? אז כדי לענות על השאלות האלה, נתחיל בדרך הבאה. כשיעקב אבינו מגיע למצרים, שנות הרעב לא הסתיימו. הרעב במצרים היה 5 שנים. השנתיים האחרונות, הרעב פסק. זאת אומרת, המשפחה במצרים חיים עם רעב, רואים מה קורה שם. ואז פעם אחת בלבד, בכל חיי יעקב, במצרים, הוא מבקר את פרעה, והוא מברך אותו פעמיים, בביקור הזה. כך נאמר בקטע השביעי, למעלה, ויברך יעקב את פרעה, יש אומרים ברכו, שתי ברכות, בכניסתו וביציאתו. אחת, שיעלה הנילוס, וישקה ארצו, ואחת, שיתחסר הרעב, 2 שנים. הנילוס עולה, המים מנילוס עוברים ליאורים הקטנים בשדות של החקלאים, מזה צינורות, יש אוכל, הכל גדל. וברכה שנייה, שהרעב לגמרי ייפסק. כשזה קורה, מה שבעצם מתגלה, שמצרים היא האימפריה העשירה ביותר בעולם. כי הרי מכל העולם באו לשבור בה במצרים, כל העולם קונים שם הכל, כל הכלכלה בעולם מסתובבת סביב מצרים. ואז יעקב אבינו ערב מותו קורא ליוסף ולא מתחנן, הוא רק נותן לו שיעור לחיים. נתן לו הרבה שיעורים, אבל אחד השיעורים שהוא נתן לפני מותו היה כזה: תקשיב בני היקר יוסף, כשגוי קשה לו, וכשגוי יורד מנכסיו, וכשלגוי כואב, הדבר הראשון שעליו הוא מתפלל אם אפשר, שיהיה לידו יהודי. יהודי הוא חכם, יהודי יודע לעזור, יודע לתת עצה, יודע לרפות, ובכלל יהודי, האלוהים שלו, מקשיב לו. הגוי יודע את זה טוב. אז כדאי מאוד שיהיה אחד כזה. ועם כמה עוד יותר טוב. תראו את כל ההיסטוריה. אבל ברגע שהגוי עולה לגדולה, מחזיר את מה שהיה לו, ומתחזק, ועולה יותר ויותר ויותר, הדבר הראשון שהוא רוצה, שהיהודי לא יהיה לידו. ואם אפשר שבכלל הוא לא יהיה, זה הכי טוב. איך כתוב? והיה קומל לחדש, אשר לא ידע את יוסף. וכל ההיסטוריה זה כזה. אומר יעקב ליוסף, תראה, באתי לבית של לבן, רץ אחריי, בדק אותי, אם יש תכשיטים כמו אליעזר, מי היה אז לבן? כלום. אבל לאט לאט, ברוך השם, עזרתי לו להיות עשיר, ולא סתם עשיר. עשיר גדול מאוד. ואז יום אחד אני שומע את הבנים שלו, אומרים, ואמרו בני לבן, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. ויותר מזה, אני גם ראיתי שאין פני לבן כדמון שלשום. אז זה לא היה פשוט, אבל את כל המשפחה עם התינוקות ברחנו. ואחר כך הוא בא אליי וצועק, מה עשיתי? למה לא נתתי לו להגיד שלום למשפחה? שמתי לו מיררי מול הפנים. אמרתי לו, תראה מה עשית לי 20 שנה. ואז עושים איזה הסכם. תקשיב יוסף, אתה בשום פנים ואופן לא מבקש מפרעו לקבור אותי בארץ כנען. אין מצב כזה, אתה לא מדבר עם פרעו על זה בכלל. כי אם אתה תבקש מפרעו, אתה יודע מה פרעו יגיד לך? רגע, אתה פה עם אזרחות כפולה, דאבל סיטיזנט. אתה גם מצרי וגם מארץ כנען? זאת אומרת, אתה בעצם פה מה? גר? גר? זאת אומרת, אז אין לך זכויות, כי אתה לא תושב. ואם בסוף הוא יחליט שהוא נותן לך, או-הו, תשלם על זה ביוקר. אתה ועם ישראל איתך ביחד. אתה לא מדבר עם פרעה. תזכור, אתה מספר שניים, פרעה מספר אחד. המספר שלוש הוא הרבה רחוק ממך. מי עם המספרים שלוש, ארבע, חמש? האחראי על המשרד של פרעה, אחראי על כל הפועלים, צ'יף אוף סטאף, ו... כל העוזרים, אתה תדבר איתם. אתה תגיד להם, תספר להם, שיש לאבא כבר חלקה עם כל המשפחה בחברון, ואם הם יכולים להגיד איזו מילה טובה לפרעה, מה יחשוב אותו אחד כזה? יבוא הבית, יגיד לאשתו, את יודעת מה היה היום? פרעה, יוסף, בא אליי שאני אעזור לו. זה האיש הכי חכם, הכי חזק. הרצה שנעשה לו טובה. אוהו. אני אעשה לו, ודאי שאני אעשה לו, הכי טוב שאפשר. כי לעשות לאדם כזה טובה, פירוש הדבר שמחר, הוא בטח יקדם אותי, הוא בטח ייתן לי עוד יותר אחריות. אז מה קרה? שכל האנשים אצל פרעה בבית, העוזרים, היועצים, אמרו לו, תשמע, אתה יודע, שמענו שאבא שלו השביע אותו, ויש לו חלקה עם כל המשפחה, תן לו. בא פרעה, ואומר את זה בדיוק ליוסף. תשמע, שמעתי שאבא שלך השביע אותך, ואני מאפשר לך לקבור אותו בקברי אבות. איך פרעה שמע? הרי יוסף לא דיבר איתו. איך הוא שמע? דרך מי? דרך כל העוזרים מסביב. הכל כתוב בתורה מילה במילה. הנה, בקטע השמיני. ויעברו ימי בחייתו, וידבר יוסף אל, מה כתוב? בית פרעה, לא לפרעה. ויום, לאמור. אם נא מצאתי חן בעיניכם פעם ראשונה. אם נא מצאתי חן בעיניכם פעם ראשונה. דברו נא באוזני פרעה פעם שנייה לאמור. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקרבי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני ואתה אלה נא פעם שלישית, והקברה את אבי והשובה. פילי פלאים. כמה פעמים יוסף אומר ליועצים של פרעה, נא, נא, שלוש פעמים. כמספר הפעמים שמי אמר? שאמר יעקב ליוסף, הוא לא מתחנן, הוא רק מראה לו איך לעשות את זה בצורה חכמה, שלא יהיה נזק. ואז מה כתוב פסוק ו'? ויאמר פרעה, עלה קבור את אביך, כאשר השביעך. איך פרעה ידע? יוסף הרי לא דיבר איתו. אבל עם מי דיבר יוסף? עם בית פרעה. בית פרעה! הם כבר דאגו שהוא ידע. והיה על יוסף לקבור את אביו, והילו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים. זאת אומרת, שמה שבעצם עושה פה יוסף, יעקב אבינו, הוא מלמד את יוסף גם את ההסתכלות הזאת מניסיון החיים שלו. איך שעם ישראל לא ישלם מחיר יקר על זה שפרעה נתן רשות ליוסף לקבור אותו, אלא פרעה ביוזמתו בא אליו. אבל עוד דבר עשה יעקב בקטע הראשון, פסוק למד א', אחרון, ויאמר יישבע לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה. למה להישבע? זה יוסף הבן שלך, הוא צריך להישבע. הוא לימד אותו גם כאן איך להתנהג אחר כך עם הילדים שלו, עם האחים שלו. יבוא יוסף לאחים ויגיד להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ואז מה? פקוד יפקוד אלוקים אתכם, סימן לישראל, שיבוא הגואל ויגיד, פקוד יפקוד, כן? ועליתם את עצמותיי מזה. קחו גם את העצמות. יבואו האחים יגידו, רגע, מה פתאום? לא מגיע לך. תראה מה עשית לנו. הבאת אותנו למצרים. לא היה יותר חכם, יותר ראוי, שכל הרכוש, כל הבתים, הכל יישארו בארץ כנען, תשלח את הסיקיוריטי, את הביטחון של מצרים, לשמור על הבתים שלנו. אנחנו עם אבא, כל המשפחה, אנשים נשים וטף, נרד למצרים, נראה אותך יוסף, נהיה איתך שבוע, שבועיים, שלוש, נחזור הביתה. מה אמרת לנו? אני שולח עגלות, מסעיות, מה שצריך, תביאו את הכל, 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 תביאו למצרים. למה להביא את הכל למצרים? למה לעזוב את ארץ ישראל? אז בגללך הגענו לאיפה? למצרים. אנחנו אותך משם לא נוציא. תישאר. אתה הבאת אותנו למצרים, נשאיר אותך במצרים. יכול להיות שיהיה מצב כזה. אז לכן אומר יעקב ליוסף, תשביע אותם. השביע השביע. הוא נשבע ואומר להם, אני רוצה להישבע לכם. אומר להם יוסף, אין בליבי עליכם כלום. זרקתם אותי לבור. בגללכם הייתי גם בבית סוהר במצרים. כל מה שעבר, אין בליבי כלום. לגמרי. אף אתם. גם הם אמרו, אין בליבני כלום עליך. אנחנו לרגע לא חושבים שאתה הורדת אותנו למצרים, ובגללך אנחנו שמה. הבנו מהר מאוד, אחרי שאמרת לנו, אני יוסף, שהקדוש ברוך הוא, יש לו פה תוכנית, איך לקחת את כל המשפחה למצרים. זה לא אתה, וזה לא אנחנו, זה בורא עולם, תפר את הכל, סידר את הכל, בדרך הזאת. לכן, השביע השביע. זה השבוע של האחים. זה העצה של יעקב, איך לדבר עם פרעה. ואז, מגיעים לשלב הבא. יוצאים כבר ממצרים. יוסף, עצמותיו, מי לוקח אותם איתו? מי לוקח אותם איתו? משה. למה משה? למה דווקא משה? רק את עצמות יוסף. אם תסתכלו טוב על החיים של יוסף הצדיק, למשה רבינו, תראו, שיש סימטריה גמורה ביניהם. שניהם מתחתנים עם בנות שהאבא הוא כומר, פריס. יוסף מתחתן עם אסנת בת פוטיפרה, כהן און. משה מתחתן עם ציפורה בת יתרו, כהן מדיין. לשניהם יש שני ילדים, בנים. המשמעות של השם בדיוק אותו דבר. יוסף נחשני אלוקים, אין. כל המליב את כל בית אבי. אפרים, אפרני אלוקים. עולים לגדולה. משה רבינו, גרשום, גר הייתי בארץ נוחיה. אליעזר, אלוקי אבי בעזרי. להצילני מחרב פרעה. שניהם בורחים מהמשפחה, כי אחרת הם ימותו. האחים ירגו את יוסף, פרעה ירוג את משה. שניהם חוזרים להנהיג את המשפחה. יוסף במצרים, ומשה ממצרים. זאת אומרת, יש התאמה גמורה בחיים שלהם. ואפילו יותר מזה. משה רבינו ערב מותו, מברך את שבט יוסף, ואומר, הוא ליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, מנגד שמיים, איתל ומתמור וצטחת וכו'. למה? יהיה לכם ברכה, כי הסבא הגדול שלכם עשה רצון שוכני סנה. עשה רצון השם שנמצא בסנה, שנתגלה אליי בסנה. זאת אומרת, משה רבינו מחבר את יוסף הצדיק גם לאיפה? לסנה, בוער באש. במילים אחרות, משה רבינו רואה ביוסף רול מודל, דוגמה למנהיגות עד הסוף של עם ישראל בכל המצבים. הוא לוקח את עצמות יוסף. ומכיוון שהוא רואה את עצמו כמנהיג, ורואה את יוסף מול עיניו כמודל למנהיגות, הוא מוסיף מילה אחת. כי השבה השביע את בני ישראל לאמור, בשורה הרביעית, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. שאלנו מה זה איתכם? הרי יוסף לא אמר איתכם. כמה נפלא הדבר. אשר יוסף הולך בשליחות של אבא, וישלחהו מעמק חברון, שמעתי שאחים אומרים שהם הולכים לשכם, לך, דבר איתם. תגיד לי, מה קורה? יוסף מגיע, הוא לא מוצא אותם. וימצאו איש, והנה טועה בשדה. ויאמר לו, מה תבקש? אומר האיש ליוסף, סליחה, אפשר לעזור לך? מה תבקש? ויאמר את החי, אנוכי מבקש. ויאמר לו, נשאו מזה. שמעתי, אמרו, נלכה דותנה. וילך לדותן, והוא מוצא שם תחת. מה אומר לו אותו האיש? נשאו מזה. אומר רשי, בעברית לא אומרים נשאו מזה. אומרים נשאו מפה. מה זה נשאו מזה? נשאו מהאחווה. הם החליטו לא רוצים אחווה, לא רוצים אחדות. זה, בגימטריה, כמה זה? 12. הם לא רוצים 12 אחים. נשאו מזה. נגמר. ועכשיו בא יוסף בסוף מותו, בסוף חייו, סליחה, ואומר ערב מותו, וישבע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי, מי זה? בא משה רבינו ומוסיף עוד מילה אחת, ועליתם את עצמותיי, מי זה? אבל איזה מי זה? איתכם, להיות ביחד, להיות ביחד. זה יוסף ביקש, שהשליחות שלו תמשיך לתוך ארץ ישראל, לא רק לאבא יעקב, לדורי דורות. הגלות התחילה, נסו מזה. הגאולה התחילה, ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם. ולכן מעניין ביותר, מתי קברו את יוסף? מה השכל אומר? לוקחים את העצמות שלו במזוודה, כל המדבר 40 שנה, מגיעים לארץ ישראל, מתי צריכים לעשות את הלוויה? אם לא בשבוע הראשון, בחודש הראשון. מיד? אתם יודעים מתי קברו אותו? שיהושע נקבר, בסוף חייו של יהושע, נאמר, לפנינו, בקטע העשירי, והיא אחרי הדברים האלה, וימת יהושע בן נון, עבד השם, בן 110 שנים. והכירו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח, אשר בהר אפרים, בצפון להר געש. ויעמוד ישראל את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה לישראל, ואת, סוף ספר יהושע, עצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם, במאקסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. יוסף אומר, כל עוד שיהודי בארץ ישראל אין לו את הבית שלו, והוא מסתובב, העצמות שלי גם מסתובבו. כשהיהודי האחרון שיהושע מכניס לארץ, יהיה לו את הבית שלו, את הגינה שלו, את מה שהוא צריך, הוא יהיה בבית. אומר יוסף, גם אני אהיה בבית. לא רגע קודם. זה יוסף. שביקש, ועליתם את עצמותיי מזה, הוסיף משה, הממשיך של יוסף, איתכם. לחבר את הכל ביחד. וזה בעצם מה שביקש יעקב כל החיים. דבר אחד הוא ביקש. וזה היה המילים האחרונות שלו. רצה לגלות את הקץ. נסתלקה רוח הקודש. אמר שמה יש פסול. איזה סף קטן, ישמעאל. אמרו לו, אבא, שמה ישראל, ישראל אבא. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. שמה ישראל, ישראל, סבא, שם אלוקנו, שם אחד. אבל, תראו דבר נפלא. בקטע ה-13. בקטע ה-13. אשר רצה לגלות להם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. ביקש לגלות הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה ותמה. למה אלו אין ראויים לגלות להם הקץ? אם הוא שחר, זאת אומרת, הם לא ראויים, שאני אגיד להם מתי יהיה הגאולה. והלא אין בהם חטא, בכל השבטים אין חטא. כלומר, אין בהם שמות, אין בכל שמות השבטים, לא את האות חטא, ולא את האות מה? תת. אין בהם חטא. אז למה אי אפשר לגלות להם את הקץ? ישיבו רוח הקודש, גם אין בכל אותיות שמות השבטים, לא קוף ולא מה? צדיק. שזה אותיות מה? קץ. לכן אינם רואים לגלות את הקץ. מה כתוב כאן? פילי פלאים. אין בהם חטא, אומר יעקב, אז הם בסדר. אפשר לגלות להם את מה? את הקץ. אמרו לו, לא, לא, לא. גם אין בהם את האותיות מה? קץ. אז מה? תגלה להם את הקץ. העיקר שאין בהם חטא. תראו עומק של חז"ל. איך כותבים חטא בלשון הקודש? חטא, ת' וא'. נכון, אין בשבטים חטא וט', אבל חסר להם את מה? את הא', את האחדות. אין בהם חטאים, הם אולי נחמדים וצדיקים, לא, אולי ודאי, אבל אין את האחדות. אם אין את האחדות, אין את הקץ. לא מספיק שאין בהם אבונות, צריך שיהיה בהם אחדות. זה המפתח. תראו דבר מדהים, רק בלשון הקודש, רק בלשון הקודש. אגודה, מה זה אגודה? לאגוד את הכל ביחד. איזה אותיות יש במילה אגודה? זה לא, אני כתוב את זה בראשונים. איזה אותיות יש במילה אגודה? א', ב', לא, א', ג', ד', A ו-W, אגודה. איזה עוד חסר? ב'. למה חסר עוד ב'? כי ביום השני של הבריאה נבראה המחלוקת. היא רקיע מבדיל בין שמיים לארץ, בין מים למים. אז אם ביום הזה נבראה מחלוקת, במילה אגודה, שעניינה אחד, אין מחלוקת. אז היום ב' שמסמל את היום השני, לא יהיה במילה אגודה. יהיה יום ראשון, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. זה רק בלשון הקודש. אין את זה בשום שפה אחרת. זה. מה שיעקב ביקש. את החיבור הזה ביחד. כי כשיש אותו, יש את הכל. יש אחדות, יש אמונה, זה מוביל ישר למה? לגאולה. זה מה שבורא עולם רוצה. ולכן, כשמתבוננים באמת בשיחה של יעקב, עם יוסף ערב מותו, מה לומר לפרו? בשיחה של יוסף ערב מותו, מה הוא אומר לשבטים? ומחברים ומתבוננים בדברים שנאמרו, בעצם זה הסיומת של כל הספר. אחרי ספר שמראשיתו מלא 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 במה? במחלוקות. מלא מלא במחלוקות, אם זה קין והבל, עם יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, וכך הלאה, יוסף ואחיו, הנה, הסוף זה האחדות. וכשאת זה מבינים, אז מתחילים את ספר שמות. ומה ההיילייט של תחילת ספר שמות? שרבינו רואה את הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. סנה בוער באש. זה לא שהוא נשרף, זאת אומרת, הוא מלא באש, והאש לא שורפת. האש נמצאת בתוך הסנה. הסנה בוער באש, בתוכו. בחוץ זה יבש. ושם המלאך פוגש אותו. שם המלאך אומר לו, אתה עכשיו חוזר למצרים, אתה תראה הרבה יהודים שלא ראית אותם כבר הרבה שנים, או הרבה בני עמך שלא ראית אותם הרבה שנים, או 40 שנה או 60 שנה, תלוי באיזה גיל הוא עזב את הארמון, בגיל 20 או בגיל 40, ואתה תראה אותם, מה זה יבשים, ציניקנים, כלום, לא מעניין אותם שום דבר, אל תתבלבל, זה רק נראה ככה, בתוך תוכם יש להם הרבה מאוד מה? אש. והתפקיד שלך, דבר ראשון, ללמד אותם להאמין שיש בהם אש, ואז לעזור להם איך לכוון את האש בצורה הנכונה. איך לכוון את האש? איך כתוב? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. אומרים חז"ל, יצר טוב אין לו לא שמחה ולא תשוקה ולא ברכה. כל זה יש אצל מי? אצל היצר הרע. לקחת אותו, את הכוחות האלה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. לכוון את הכוחות האלה, לכוון את האש. וביחד. יש אש של מחלוקת, יש אש של אחדות. שעושים זהב עם האש, שורפים את הכל ביחד. יש אש שמפלגת, מפרקת. זה עכשיו יהיה קל יותר למשה. כי משה רבינו כל חייו ראה ביוסף את המודל איך להניג, איך לחבר משפחה, איך לא להשאיר שום דבר בלב על מישהו. אז שומעים את הדברים בצורה הזאת, אז באמת אפשר יהיה לשמוע את אותו קול של פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ונזכה לאותה הבטחה של אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. זה עניין אחד שחשוב לעסוק בו, סוף ספר בראשית. עוד עניין, הואיל וביום חמישי אנחנו הולכים לקראת עשרה בטבת, ועל פניו עשרה בטבת זה כמו בדיוק 17 בתמוז, או 9 באב, או צום גדליה. תשאלו כל אחד, יגיד לכם זה אותו דבר. רק זה צום קצר יותר, כי זה בחורף. אבל הכל זה על חורבן הבית, ממש לא. עשרה בטבת שונה לגמרי מכל הצומות על חורבן הבית. כי על עשרה בטבת נאמר בחזקאל בעצם היום הזה. אם עשרה בטבת היה חל בשבת, היו צמים בשבת. רק זה לא חל בשבת, לפי הלוח, אבל זה חל הרבה פעמים, מתי? ביום שישי. וצמים ביום שישי. למה? תשעה באב, אני חושב זה הרבה יותר חמור מעשרה בטבת, ודאי גם 17 בתמוז. גדליה בן אחיקם, אומר הרמב״ם, אם הוא היה נשאר חי, הוא יכל היה לבנות את בית המקדש. הוא מת כבתה גחלת מישראל. אז למה בכל זאת צמים ביום שישי? למה אם היה חל בשבת היו צמים? כי ישנם שני סוגים של צמות. אלה שצמים בשבת ואלה שאסור לצום אותם בשבת. איזה צמות מותר לצום בשבת? יום כיפור ועוד צום? תענית חלום. אדם חלם חלום רע בליל שבת, קם בבוקר, כולו מבולבל לגמרי, וואי וואי וואי, מה הולך, איפה, מה? אל תדאג, תצום עכשיו. מוצאי שבת, זהו, עבר, לא היה כלום. למה הצומות האלה צמים אותם בשבת? ולמה תשעה באב לא צמים בשבת? כי כל צום של אבלות לא קיים בשבת. אין אבלות בשבת. גם אבל שיושב שבעה, בשבת הולך לבית כנסת. יורצייט, חל בשבת, נוהגים לצום על אבי ואמו, אם זה מסתדר ויוצא, וכפי שנאמר בהלכה, אבל אם זה חל בשבת, לא צמים באותו שבת. כל צום של אבלות שבת דוחה צער יגון, ונס יגון והנחה. אבל לצום ביום כיפור זה תענוג. אדם שצם ביום כיפור, בורא עולם מוחה לו על כל עוונותיו, תענית חלום, או גם זה תענוג, אדם קם, לא יודע מה לעשות עם עצמו, פחד פחדים הוא מפחד, איזה חלום נורא, אל תדע, כלום, תצום עכשיו מיד. מוצאי שבת, אין, לא היה, תשכח, אל תדאג, מסודר הכל. זאת אומרת, כל צום שיש לנו יכולת לשנות את העתיד, הוא לא על אבלות, אלא הוא צום של עונג, של פלז'ר, של תענוג. אותו דבר עשרה בטבת. נאמר בחז"ל, נבוכדנצר צר על ירושלים. הפסוק אומר, כמה שנים הוא צר? שלוש שנים. מה פתאום צמים בעשרה בטבת? מה קרה? גם נכו מלך מצרים צר על ירושלים, ולא קבעו תענית. אז למה פה קובעים תענית? פשוט. אומר החתם סופר דבר נפלא. נבוכדנצר מגיע עם כל הצבא לירושלים. בדים של מעלה יושבים ודנים. נותנים לו אור ירוק, לשבור את החומה, להחריב את העיר, לשרוף את בית המקדש, או נותנים עוד הזדמנות לתשובה לעם ישראל. ישבו ודנו, דנו, החליטו עוד שנה נותנים עוד הזדמנות. עברה שנה א', כלום, לא השתנה שום דבר. דנו עוד הפעם בבית דין של מעלה, מה עושים? עכשיו כבר היה ויכוח גדול, החליטו אחרי הכל עוד שנה, שנה ב'. שנה ב' עברה, לא אוכלו, לא חזרו בתשובה, לא חל שינוי, זהו. בית דין של מעלה החליט השנה, ירושלים תחרב. כמה חודשים אחרי זה, נבוכדנצר נכנס, שבר את החומה, שלושה שבועות אחרי זה, בתשעה באב, נחרבה העיר, נשרף המקדש. וכך, ממשיכים חז"ל ואומרים, כל שנה ושנה, יושבים בית דין של מעלה בעשרה בטבת, זאת אומרת, יום חמישי, ודנים, מה יהיה השנה תשע"ח בתשעה באב? שוב נשב על הרצפה? שוב 24 שעות של תענית? שוב שלושה שבועות משבעה עשרה בתמוז לתשעה באב? או ששון ושמחה? משתה ויום טוב. זאת אומרת, הדין בעשרה בטבת זה לא על צרה שהייתה, זה על מה שיהיה. וברגע שצמים על מה שיהיה, זה עונג. כי לנו, לכל אחד מאיתנו, יש את היכולת לשנות את מה שהיה, שלא יהיה, ויהיה טוב יותר. ואומר הנביא זכריה, אז מה עושים? בשנה ד' לדריווש המלך, הבן של אסתר ואחשוורוש, מלך פרס, שלחו משלחת לירושלים, בנו את בית המקדש השני. נו, צריכים לצום את אישה באב או לא צריכים לצום? יש בית מקדש, אבל זה לא היה אותו דבר. הרבה דברים לא היו אותו דבר. אמר להם הקדוש ברוך הוא לידי זכריה, אתם רוצים לצום, תצומו, רוצים לאכול, תאכלו, מה שאתם רוצים תעשו. אותי הצום לא מעניין. מה שאותי מעניין, דברו אמת ומשפט איש לרעהו, ולקרב, לחזק, ולא לדבר איש ברעת רעהו, בן אדם לחברו. זה תעשו, אז כל הימים יהפכו לששון ולשמחה. זאת אומרת, לנו יש את היכולת. עד עשרה בטבת, עוד מעט. אם אנחנו קצת מוסיפים משהו בבן אדם לחברו, לא משנה מה, זה יכול אולי לגרום שהשנה בתשעה באב יהיה ששון ושמחה. וכדי להבין את זה עוד יותר, כתוב ביחזקאל, שבא אליו הפליט, ברביעי לחודש העשירי, ואמר לו, הוקטה העיר, בא אליו הפליט, מתי? בחודש טבת. ברביעי לחודש טבת. ואמר לו, הוקטה העיר, נחרבה ירושלים. לא מבין. ירושלים נחרבה בחודש החמישי. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. מיד גלו לבבל. בא אליו הפליט, אחד הגיע לבבל, ואמר לו, הוקטה העיר, כבר עבור חמישה חודשים. הוא בטוח יודע. איפה אתם מכירים את הפליט בתורה? הוא בא להגיד לאברהם שלא נפל בשבי. למה? כתוב רש"י, אברהם יצא למלחמה, ימות, הוא יוכל להתחתן עם שרה. בדעת זקנים בעלי התוספות כתוב, שמי היה הפליט? המלאך מיכאל. המלאך מיכאל. למה הוא נקרא פליט? כי כשהקדוש ברוך הוא מכה את השטן, הוא ניסה למשוך איתו את מיכאל, והקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממנו. הוא פליט, הוא הוציא אותו ממנו. והוא בא להגיד ליחזקאל, הוקטה העיר. איזה עיר? ירושלים של מעלה. אין ירושלים של מעלה. כי אם אין ירושלים של מטה, גם אין ירושלים של מעלה. אין. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא בא לירושלים של מעלה, עד שאני בא לירושלים של מטה. אז בעצם בעשרה בטבת, דנים בבית דין של מעלה, מה יהיה פה למטה? כדי לדעת אם יהיה ירושלים של מעלה. אז זה בידיים שלנו. תענית כזאת, זה תענוג. במובן הזה, שאנחנו יכולים לשנות את העתיד. כמו תענית חלום, כמו תענית של יום הכיפור. ואיך עושים את זה? אז בא הנביא יחזקאל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח אבן גדולה, תחילת יחזקאל, אבן גדולה, עם פועלים, עם גרייב, תחקוק בתוך הסלע, עיר ירושלים, בתים, חומה מסביב, ודייק רמפות עם חיילים, כל כלי מלחמה, באמצע תשים איזה קיר של ברזל, ותעבור עם זה מקהילה לקהילה, ותראה להם את זה, ותגיד להם, תקשיבו טוב, אתם רואים יש פה קיר של ברזל? אתם רואים את החומה של האבן? השאלה היא, איזה קיר ייפול קודם? הברזל או האבן? מה ההבדל? פשוט. אם נופל קיר האבן, ירושלים נפלה. מה זה קיר הברזל? מיום שחרב את המקדש. קיר של ברזל, אומרת הגמרא בברכות, מבדיל בין ישראל ובין אביהם שבשמיים. בין ישראל אחד לשני. קיר של ברזל. מה ההבדל? אם אתם נשענים פה על הקיר הזה של אבן, בצד השני עושים אש, אתם לא מרגישים כלום. אבל אם נשענים על קיר של ברזל, כמה שהוא יהווה, ומדליקים אש, לאט לאט, הברזל הרי מוליך חום. פתאום נהיה קצת חם, עוד קצת חם, ואז פתאום כבר אי אפשר, צריכים לזוז, אחרת אפשר להישרף. אבל אם יש הרבה חום, מה קורה לקיר של הברזל? מלט, נופל. אם מישהו חושב שיש איזה קיר שמבדיל, קיר שמבדיל, בינינו אחד לשני, בינינו לבין אבינו שבשמיים, זה רק קיר של ברזל. רק קיר של ברזל, לא קיר של אבן. קצת חמימות יותר. אין קיר ברזל. אתם יודעים מה זה ברזל? אתם יודעים מה זה ברזל? זה ראשי תיבות. בילה, רחל, זלפה לאה. זה האימהות שלנו. הן חזקות כמו ברזל. אבל מה שהן רוצות מאיתנו, את החמימות הזאת. ואז אין קיר של ברזל. אין. זה הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל. וזה גם סוף ספר בראשית. זה הכל. לא להיבהל אם יש קיר. זה רק ברזל. מעניין איך קוראים לזה שמה ברוסיה? איך קראו לזה? מסך הברזל. מי שקרא לזה מסך הברזל, קרוב לוודאי שלא למד את ספר יחזקאל. אבל הקדוש ברוך הוא סיבב שיגיד, כן, זה רק מסך של ברזל. וכשזה נופל, פתאום וואו. הנה, שבת אחים גם יחד. מה אמרו שהייתה עלייה גדולה מרוסיה? כל חתני פרסי נובל לכלכלה, שהכלכלה במדינת ישראל תיפול. כל כך הרבה עולים, בלי שפה, בלי מנטליות, בלי כלום, עד שיקלטו, יהיה בלגן, יהיה שחיתות, יהיה גנבות, מה שלא יהיה. ומה קרה? הכלכלה, אופ, או יותר למעלה. כי אצלנו זה אחרת. אצלנו זה כולם, בלעה רחל זלפה לאה. זה הברזל שלנו. זה החיבור. זה חז"ל רוצים מאיתנו. שולחים לקראת עשרה בטבת. ואנחנו ולו במעט, לקיר הברזל שקיים בצורה כזו או אחרת, איפה שקיים, נוסיף עוד מעט חמימות, הקיר הזה ייפול, ונזכה באמת לחזור ולראות את, לא רק את חומת העיר, אלא את בניינה של העיר, ונזכה באמת להתקיים בזו השנה, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהפכו לששון ולשמחה, האמת והשלום אהבו, ונזכה באמת לגאולה השלמה בזו השנה. השיעור הבא יתקיים בסייעתא דשמיא.